המשנה במסכת פסחים בתחילת הפרק השני אומרת כל שעה שמותר לאכול מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות ומוכר לנוכרי. זאת אומרת, כל זמן שמותר לאכול חמץ, מותר לך גם לקחת את החמץ ולמכור אותו לגוי. אלא שהמשנה מדברת על מחירה אמיתית, מחירה שלמה. כן? דהיינו, יש לך חתיכת חמץ בבית שאתה לא הולך להשתמש בה, אתה מוצא גוי, אתה אומר לו, תשמע, יש לי כרגע 10 כיכרות לחם בבית. כל כיכר לחם עולה 5 שקלים, מחיר רגיל 50 שקל. אני רוצה למכור לך אותם ב-40 שקל או ב-80 שקל, כי זה של יהודי, אתה צריך לשמוח שאני מוכר לך. לא משנה, כרגע, אני בא, והוא מוכן לקנות. יא, מוכר, מוכן למכור, הקונה מוכן לקנות, אני מוכר לו, נתתי לו, קיבלתי כסף, לגיטימי. אמנם נכון שיש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בעניין זה, האם אני יכול למכור לו כמות כזאת שהוא לא יכול לגמור אותה לפני הפסח. זה כמו שאנחנו מכירים גם מחלוקת שלהם בעניין מחירת לתת לגוי משהו לפני שבת באופן כזה שהוא האם הוא צריך שיהיה לו אפשרות לעשות את המלאכה לפני שבת או לא. אבל אנחנו פוסקים כבית הלל שברגע שמכרת זה של הגוי, זה לא שלך בכלל, זה לא מעניין אותנו. בסדר? אבל זה הדבר הפשוט, מחירה גמורה, על זה אין ויכוח. זאת המחירה הטבעית, כי כתוב לא יראה לך, שלך יהיה אתה רואה, של נוכרי אתה רואה, זה לגיטימי לחלוטין, אין כאן שום בעיה. הבעיה מתחילה שברבות הימים נאלצו למכור איזו מחירה שהיא לא מחירה מלאה. ולמשל, אז כאן יש לנו תוספתה במסכת פסחים, בפרק ב', תוספתה מספר את הסיפור הבא. ישראל ונוכרי שהיו באים בספינה, וחמץ ביד ישראל. הרי זה מוכרו לנוכרי, ונותנו במתנה, וחוזר ולוקח ממנו לאחר הפסח, ובלבד שיתננו לו במתנה גמורה. יש נוסחאות, ובלבד שלא יערים. כן? אבל כאן, לפי הגרסה שלנו, ובלבד שיתננו לו במתנה גמורה. כאן למה מדובר? שני אנשים הולכים בספינה, גוי וישראל, כן? סביר מאוד להניח שהישראל יש לו כל מיני מוצרי חמץ, והוא רוצה כרגע להיפטר מהם. אפשר אולי אפילו שהוא זקוק להם מיד לאחר הפסח. והשבוע קיבלתי שאלה מדרום אמריקה מבחור שהיה פה כמה חודשים בחורף האחרון, וכרגע נמצא שם בטיול, והוא שואל אותי, יש לו כמה מוצרים, והוא נמצא שם בכל מיני טרקים, בכל מיני חורים, אז בפסח הוא צריך להיפטר מאותם חמץ שיש לו, אבל הוא זקוק להם מיד לאחר הפסח, כי הוא נמצא במקומות שאין לו לקנות ולהשיג. אז שאל מה עושים? זו דוגמה קלאסית של ישראל וגוי, אני לא יודע אם יש לו גוי לידו. אני הצעתי לו שאם יש לו גוי לידו, שימכור לו, כמו שכתוב בתוספתה, הצעתי לו את הצעת התוספתה. כן? הצעתי לו עוד כמה הצעות, אבל זה לא כאן המקום. אבל כל פנים, ישראל וגוי, הולכים בספינה, יכול הישראל למכור לגוי, גם כאן מדובר עדיין על מחירה גמורה, אתה לוקח את החמץ, נותן אותו לגוי, נתינה במתנה, במחירה גמורה, במתנה גמורה, נתת לו, זה שלו, זה אצלו, רק יש ביניכם הסכם, שאתה מוכן לקנות את זה ממנו, או לקבל את זה ממנו לאחר הפסח. אבל כרגע זה אצלו וזה שלו לגמרי. התנאי של התוספתה, ובלבד שיתננו לו במתנה גמורה. ממשיכה התוספתא ואומרת עוד סיפור. נוכרי שבא... לא, דילגתי משהו. כן, סליחה. רשאי ישראל שיאמר לנוכרי, עד שאתה לוקח במנה, קח במתיים, שמה אצטרך ואבוא ואקח ממך אחר הפסח. הפסקה הזאת ניתנת לפירוש בשתי דרכים. דרך אחת היא... יהודי וגוי הולכים לצאת איזה טיול משותף. כן? עכשיו פסח. יהודי לא יכול לקנות חמץ עכשיו. אבל הטיול יימשך גם אחרי הפסח. ויהודי אז זקוק לחמץ. אז הוא אומר לגוי, אתה הולך לקנות עכשיו, בבקשה, במקום לקנות במנה, תקנה ב-200. אולי נקנה מחר אחר הפסח. אם ככה, לא קרה כאן כלום. זה לא היהודי מחר לגוי. אלא היהודי מבקש מהגוי, עשה לי טובה, תקנה כמות יותר גדולה, כדי שאני אוכל לקנות ממך אחרי הפסח. בסדר? זה פירוש אחד בתוספתא. פירוש שני בתוספתא, גוי רוצה לקנות מהיהודי סחורה במנה. אומר היהודי לגוי, בבקשה, אני יודע שאתה זקוק למנה. אתה זקוק רק לסחורה במנה. אבל יש לי סחורה ב-200. בוא תיקח סחורה ב-200. אני מבטיח לך שאם תתקע איתה לאחר הפסח, אני מוכן לקנות אותה ממך בחזרה. כאן זה שוב דוגמה של איזושהי פיקציה. אבל כל הדוגמאות של התוספתא, הדוגמאות העתיקות של תקופת התנאים, הם אולי מדובר על במחירה שיש כוונה לקנות קנייה חוזרת, אבל המחירה היא מחירה פשוטה, היא מעברת המוצרים לרשותו של הגוי, והמוצרים בתוך ימי הפסח ברשותו של הגוי, בבעלותו של הגוי, אין כאן שום בעיה. לא ברור גם מתוך התוספתא עד כמה המצבים האלה הם מצבים ייחודיים, או שהיא מכירה אותם בצורה לכתחילה. דהיינו, האם הנסיבות של הולכים בספינה, כי יכול להיות שאם לא הולכים בספינה, אז אסור לעשות מין צעד כזה. עד כמה הנסיבות של ישראל שנמצא בדרך, זה הנסיבות של התוספתא שמדברת עליהן. עד כמה הנסיבות האלה הן קריטיות ליתר הזה של התוספתא, או שאולי התוספתא אומרת שדברים האלה מותרים, גמרנו, כיוון שיש פה מכירה גמורה, אז הם מותרים גם לכתחילה ואין לחוש. אלה הם ספקות שקיימים כאן, אבל ברור, כשזה מגיע לשולחן ערוך, אז שולחן ערוך פוסק את הדברים האלה, והוא משמיט את הנסיבות היהודיות של ישראל וגוי שהולכים בספינה. זאת אומרת שאם אתה עושה מחירה חלוטה כזאת, כמו שמתוארת כאן, עם זה אין שום מגבלה ואין שום בעיה. הבעיה הגדולה מתחילה, כן? כן. קניין שעובד אצל גוי. אני לא נכנס כרגע לסוגיות האלה, תשאירו את זה, אני רוצה... היום עושים שטרות, כסף ומשיכה, בקניין סודר. עושים איתם הכל. הם...
עושים השכן.
עם השכן? אם אתה עושה עם השכן, יש לי עצה אחת. Give it to him, תן לו את זה, ייתן לך פיקדון, הוא לא צריך לך את כל הסכום, אם זה עולה $50, קח ממנו גם... 10 שקלים, מספיק, שזה, ותן לו את זה שיהיה אצלו בבית, אחרי פסח, תבוא ותדין. אם אתה סומך עליו, אם אתה לא סומך עליו שהוא עלול לשתות, אז קודם כל אתה צריך לסמוך עליו שהוא עלול לשתות, זה בסדר. אם הוא ישתה, זה זכותו. אבל אז הוא צריך לשים לך את המחיר אחרי החג. להשלים לך את המחיר, את הערך. כן, אתה מוכר לו את זה, אתה תמכור לו את זה במחיר מלא, אל תנקוב, זה עוד מעט נדבר. לא לנקוב סכומים מצחיקים. מיד ניתן גם... נגיד את הדברים העקרוניים וגם נספר את הסיפורים שמתאימים לזה. עוד רגע אחת, תנו לי. מה? אם זה אצלו פיזית והוא נתן לך מאות, לא יודע. יש מחלוקת אם לישראל במשיכה לנוכרי בכסף או להפך, אם אתה עושה גם מאות וגם משיכה, אז אין לך יותר מזה, אתה לא צריך יותר מזה. השטר נועד רק ל... כדי להפגין רצינות. אגב, מי שרוצה לדעת קצת יותר, בצורה יותר מסודרת, מה שאנחנו עושים כאן, על ההשתלשלות וההיסטוריה של מכירת חמץ לדורותיה, מוזמן לראות בתוך הספר המועדים בהלכה של הרב זבין, יש לו פרק על השתלשלות ההיסטוריה של מכירת חמץ, והוא עשה את העבודה שם בצורה נהדרת, ואיך אני אגיד, הרב סולובייצ'י גמר על הספר הזה שלו, שהוא הצליח להביא הלכה עמוקה, כן, לציבור רחב, גם לציבור הלא למדני, להביא יסודות למדניים לציבור הלא למדני. זה פחות או יותר, זה, וזה באמת ערוך ובנוי שם בצורה קולחת. מי שיקרא יראה שם, יזרום עם זה. זה ייקח לכם 7-20 דקות, ואתם קוראים את כל הפרק הזה, וקיבלתם תמונה מקיפה. ובעצם, אחרי שאמרתי לכם את זה, אני יכול גם ללכת. אבל אני בכל זאת אמשיך עוד כמה דברים, כי אני, יש עוד כמה דברים שאני חושב שהוא לא כתב שם, אז אני אוסיף אותם כאן. אז כאמור, כל עוד מדובר במחירה גמורה, עם העברת הסחורה לרשותו של הגוי, אין בעיה. איפה התחילה הבעיה? הבעיה התחילה להסתבך, כשבאירופה של ימי הביניים, ימי הביניים המאוחרים, אולי אפילו תחילתה של העת החדשה, יהודים סחרו כידוע בעיקר, או הלוואות בריבית, או מסחר ביש. כן? יש, מי שלא יודע, חמץ. כן? ואז הוצרכו, כיוון שיש כמויות של סחורה, ולא מדובר כבר במישור ביתי של, נשאר לי איזה 200 גרם פסטה, 300 גרם קמח, חצי בורקס ועוד דברים כאלה, אלא מדובר שם בכמויות אדירות, שגם קשה להעביר פיזית את הסחורה לרשותו של הגוי, ואז התחילו להתעורר בעיות. מה שנפסק בפוסקים, באופן פשוט, זה שאתה יכול למכור מחירה כזאת, מחירה חלוטה, רצינית, כולי, עם מחירת גם החצר או המחסן שבו מוחסנים הדברים, ומסירת המפתח לידיו של הגוי. דיינו, שוב, החמץ עובר לרשותו של הגוי. כאן זה כבר מתחיל להיות כמובן הרבה יותר פיקטיבי, כי לא רק זה שאתה עושה את זה, אלא גם הגוי בדרך כלל אין לו לשלם לך עבור סחורה של שיכולה לעלות לכדי עשרות אלפי או מאות אלפי שקלים או דולרים, ואולי אפילו למעלה מזה. ואז אתה בעצם אומר לו, תן תשלום ראשון, ומקסימום, אם לא תיתן לי את התשלום כולו עד לאחר הפסח, אני אקנה את זה ממך וכו'. אבל המחירה צריכה להיות ברצינות, מתוך כוונה גמורה וכו' וכו'. לאט לאט הדברים, אגב, רק שתדעו, שכאן בישיבה המחירה הנהוגה לגבי החמץ שנשאר לישיבה זה מחירה שכזאת, דהיינו על ידי ריכוז כל הדברים במחסן, עם מסירת המפתח לגוי שקונה, עם זה מוסרים לו מפתח, וזה באמת בכל זה, כל הימים האלה זה שלו במחירה גמורה וחלוטה. היום במקומות רבים יש גם מחירות של בתים. מחירות שמוכרים בבתים, זה כבר, אתה לא יכול למסור מפתח שכל בית הוא בית, זה כמובן לא ריאלי וכו'. כאן מתחילה להיות בעיה, גם בחנויות, בסופרים למיניהם, נשארים, אתם כולנו נכנסים לסופרים במשך ימי הפסח. כולנו יודעים, מכירים את אותם חתיכות נייר שעוטפות סוגדות מדפים, ולא ניכנס עכשיו לדברים אחרים מסובכים שיש בזה, אבל נשאר בזה, כן, זה משהו כזה, וזה בתוך אותה חנות וכו', זה כבר הופך להיות משהו יותר בעייתי. יש בעיה מצד זה, יש בעיה גם בגמירות הדעת של הצדדים. בדרך כלל, אני לא אומר שאין גמירות דעת, אני מתפלל שיש גמירות דעת, נקרא לזה ככה. לא בטוח אם זה דבר שיש לתפילה מקום בו, אבל אני מתפלל שתהיה גמירות דעת, כן? ולכן הדברים הם הרבה יותר מסובכים היום. אשר על כן, ההמלצה הרווחת היא שבבתים פרטיים להשתדל מאוד שלא להגיע לצורך למכור חמץ. לפחות לא כאלה דברים שהם חמץ גמור. מי ששאל אותי קודם, כן, האם, מה עושים עם דאודרנטים וכל אלה שנשארים, אם הם חשש, זה, אתה יודע מה, את זה אני מתיר לך למכור. אני לא בטוח שאתה צריך למכור, אבל אני יכול להגיד, אני מוכר אותם. זה הדבר היחיד שאני מוכר, כן? כי אני עושה מחירה על כל החמץ שיש לי בבית. אז אני לא יודע, יכול להיות ששכחתי זה משהו, אבל בוודאי אני אומר, כדי שלמחירה יש משהו על מה לחול, אני מוכר את כל השמפויים והדאודרנטים האלה, חוץ מאלה שאני משתמש בהם בפסח, הכל אני שם בצד. כן, אבל דברים שהם לא בטוח חמץ שזקוק למחירה, מי שמקל או מקל ומחמיר, יש בזה שני דברים, כן? אז זה בסדר, יכול, אתה לא צריך להוציא אותם הבית, אתה יכול למכור אותם בצורה הזאת, כמובן לרכז אותם במקום מסוים וכולי, ולכתוב את זה בשטר המחירה. אבל חמץ גמור בבית, לא עוגות ולא בורקסים ולא חיטה ולא פסטות למיניהם, ולא מיני דגנים, דגני בוקר למיניהם, צ'יריוס, מה שאתה קורא, וכו'. כל הדברים האלה כדאי מאוד שלא יישארו בבית לפסח. ואנחנו נמצאים היום, בכל זאת עדיין כשבועיים וחצי לפני פסח, אז תתחילו לחסל מה, שישאר, מה שנשאר. ובכלל כדאי מראש, בעזרת השם, ודאי בשנים הבאות, וגם כשתבנו את בתיכם, כדאי מראש לתכנן לפני פסח, לדעת מה קונים, מה לא קונים, כדי לארגן שהכמויות תהיינה סבירות ולא לתקיים בפסח עם כמויות גדולות. זאת ההמלצה. כיוון שאתם לא בעלי הבית היום, לפחות חלק גדול מאלה שיושבים פעם, אז מי שבא לבית ישקול את שיקוליו. מי שלא בא לבית, אתם יכולים להמליץ. רק להמליץ להורים. אם ההורים בכל זאת רוצים למכור, אז יש פוסקים שמאפשרים את זה, וזה בסדר. כשמוכרים, מצדכם צריכה להיות א', ריכוז של כל החמץ במקומות מסוימים בבית, כותבים אותם בשטר המחירה כשעושים את המחירה מול הרב המקומי, כותבים אותם, כותבים את המקומות המסודרים, ומתכוונים בכוונה גמורה שאם הגוי יבוא, נותנים לו את זה כי זה שלו. וכשמוכרים אני יודע מה, קיבוץ או מדינה מוכרת את החמץ שלה, אני ממליץ תמיד לכתוב או לנקוב סכום ריאלי. לא, יש כאלה שבגלל האפקטיביות של העניין, אז הם גם רואים צורך לפעמים לכתוב איזה מחיר מצחיק. וכבר היו דברים מעולם באזור גוש עציון, ולא נספר עכשיו את כל הפרטים, אבל שאחד היישובים בסביבה מכר את החמץ שלו לגוי, ונקבו באיזה סכום זעום, שבא הגוי ואמר, קחו את הסכום בבקשה, תנו לי את החמץ. שם היה המבחן שלהם, עד כמה העסקה הייתה רצינית. זה אומנם כאב להם וכולי. אגב, מאותה סיבה גם היה סיפור של יהודי שהתעצל להוציא את היינות של ביאור שביעית בשנה שעברה. אז זה קרה בשביעית הקודמת. את היינות שצריכים לבאר אותם בערב פסח, התעצל להוציא אותם הבית. אז הפקיר את ביתו, ואז כדי להפקיר את החמץ, להפקיר את היין, היה לו קשה להוציא, אז הוא הפקיר, היו לו כמה ארגזים, אז הפקיר את הבית, אמא זה, בא חברו ואמר, אני זוכה בבית ואני זוכה בזה. אחר כך שם כבר פישרו ביניהם וסידרו את העניין. לכן, כדאי גם להתרחק מחברים כאלה. אז לכן, כשצריכים לדעת, כל הדברים האלה, שהם אקטים הלכתיים, של הפקרים וכיוצא בזה, אנחנו צריכים להבין, זה, מרוב שזה הופך להיות אצלנו איזה מין מעשה שהוא חצי פיקטיבי או חצי הערמתי, כן? אז אנחנו לפעמים גם לא מתכוונים ברצינות. ואם לא מתכוונים ברצינות, אמינו לי, כל העסק לא שווה כלום. כן? ויש שני צדדים לכל עסקה. גם הצד של הגוי צריך להתכוון. מה הכוונות שלו, אני לא יודע. כן? אבל אנחנו לפחות את החלק שלנו צריכים להשתדל, כיוון שאני לא יודע מה הכוונות שלו, לכן אני אומר לכם, ואני ממליץ עוד פעם, כדאי להשתדל שלא להישאר עם חמץ שצריכים למכור לגוי. כדאי לכתחילה. כן.
גם לבן אדם שהוא מתכוון ב-100% שאם הגוי יבוא אליו ויגף מהבית שלו, הוא ייתן לו, אז יש בעיה בזה שהוא מאוד מאוד מקווה שהוא לא יבוא ויגף?
לא. זה אין בעיה. זה אין בעיה. אם אתה מוכר מחירה גמורה, כן? אני גם ריאלי. אני מוכר מחירה גמורה, אבל אני ריאלי, אני יודע שהוא לא יבוא, בדרך כלל, כן? אבל אני, ברור לי שאני מתכוון ברצינות, ושאם הוא יבוא, זה שלו. לא רק אם הוא יבוא, זה שלו. כבר עכשיו זה שלו, כן? ואם הוא יבוא, הוא לוקח את שלו, כן? זאת מחיר. אבל הבעיה היא שמי שמסוגל לחשוב מחשבות כאלה, זה רק אנשים שכל עיסוקם כל היום ב... סוגיות הלכתיות משפטיות. אז אני מבין שמבחינה משפטית כרגע זה שלו וזהו, כן? אבל אני מזכיר שהמון אמריו ברחובות לא מבינים את כל הדברים האלה, כן? הם חושבים שזה משחק בשביל זה. אז צריכים קודם כל להודיע לאנשים שבאמת התכוונו, שבאמת יגמרו בדעתם. אני לא בטוח שוב, ולגבי הגויים אני בכלל לא בטוח מה עמדתם. דבר אחד ברור לי, היה פעם נועק פה בישיבה ש... יש הרי בעיה, אתם יודעים, של לטבול כלים שיש להם חיבור חשמלי. כי אי אפשר לטבול אותם, הם נהרסים. זה היה, יש פטנט, אם זה כלי של גוי, שאתה שואל מן הגוי, הוא פטור בטבילה. אז היה נוהג לבוא לעיד פה ולהגיד לו, שמע, הקומקום החשמלי הזה שקניתי, אני נותן לך אותו מתנה, ועכשיו אתה משאיל לי אותו לכל החיים. כן? אין לי שום ספק, כמה שעיד הוא תלמיד חכם, אין לי שום ספק בזה ש... העיד מעולם לא התכוון ברצינות לקנות את הזה. ואני יודע שהרב יאץ ישב איתו והסביר לו, וזהו, שצריך להתכוון, כל זה. אני לא חושב, תיכו שאול אותו, עיד, מה הרכוש שלך היום? אני מבטיח לכם שברשימת, בהצהרת ההון שלו, הוא לא יכתוב לכם, יש לי קומקום בביתו של הרב יאץ, ועוד מחם כזה, ועוד פלטה בביתו של פלויני. הוא לא יגיד לכם את הדברים האלה. זה הוא לא יגיד, אני מבטיח לכם. כן? אני אומר לכם, זה לא רציני. לכן אני היום לא הולך בדרך הזאת. אני גם לא אהבתי את הדרך הזאת בגלל הממד האפקטיבי לחלוטין של העניין הזה. אין לזה שום משמעות, מלבד זה לתת לו לעשות את זה משחק. אני מעדיף לסמוך על פוסקים שאומרים שכלי כזה לא צריך טבילה, מאשר לעשות את הפיקציה הזאת. אבל זה עניין אחר. אני לא אמרתי שום דבר כאן הלכה למעשה, מי שיש לו כלי כזה ורוצה לטפל בו, שיבוא וננסה לעזור לו במידת האפשר. זהו. זה לגבי הדברים האלה. עוד דבר אחד במחירת חמץ, שאני רוצה להזכיר אותו, ובזה נסיים. יש כאלה שמוכרים גם את הבלוע שבכלים. את הבלוע שבכלים. יש אפילו שטרי מחירה שמגיעים לפה, לאלון שבות למשל, מגיעים מרבנות ירושלים, אז בנוסח המחירה כתוב בפירוש, ואני מוכר את הבלוע שבכלים. אז אני מודיע לכם שאני באותו סעיף כותב, על יד זה, אני כותב, אני לא מוכר את הבלוע שבכלים. למה? אני רוצה להסביר. בגמרא כתוב, כלים שישתמש בהם חמץ, יצניעם עד לאחר הפסח. אני לא יותר צדיק מהגמרא. בלוע לא צריכים למכור. על בלוע אין בעלי רעב ובעלי מצה. א', ב', מי שמוכר בלוע, תראו לי את האדם הזה שמוכן לקנות דברים בלועים, כן? אני מוכן למכור לו כל השנה, שיבוא אליי כל יום אחרי שאני מבשל בסיר, אני מכור לו את הבלוע, אני מוכן לעשות אותו עסקה אחת לכל החיים. מי שמכניס בלוע בכלים, לא, אני יודעתי, מי שמכניס בלוע בכלים במחירה, אומר בעצם מעיד, זה כמו קניאת וחמור. מכירים את הסוגיה קניאת וחמור? כן? כמו שאת החמור לא קנה, גם הוא לא קנה. כן? אני אומר לכם, נראה לי פשוט לעשות חוכה ויתלולה מהמחירה. מלבד מה שמסתבכים, כן? ומי שבא אליי אחרי פסח ואומר לי, מכרתי את הבלוע שבכלים, אני אומר לו, אתה צריך ללכת עכשיו לטבול את כל הכלים שלך, כי הם כלי גוי שנקנו מן כלים שנקנו מן הגוי. כי אחרי פסח אתה קונה אותם מחדש. לא, לא, נכון, הם מוכרים את הבלוע, בסדר. לכן הרי מוכרים רק את הבלוע, לא מוכרים את הכלים, כדי לחסוך את הדבר הזה. בקיצור, אני אומר לכם, רבותיי, אני מציע לא למכור בלוע. אין סיבה למכור בלוע שבכלים. לא צריך למכור, ומי שמכניס אותם, הוא בעצם עושה חוכה ויתלולה מכל המחירה. גם ככה המחירה היא לא המוסד הכי רציני שיש בעולם. כן? אז בואו לא נכניס לזה עוד אלמנטים, שאת המעט רצינות שנשאר בה, שמהם נעשה חוכה ויתלולה. זהו. כן? לצערי, אני יכול להגיד לך, הגוי לא קורא את השטר. זה אני יכול להגיד לך. אבל בוא נניח שהוא קורא, כן? אני מפתיע לך, תראה לי את הגוי שהוא קורא את השטר השורה הזאת, אם הוא רציני, והוא קורא את השטר הראשי, וכתוב שם בלוע בכלים, תראה לי את הגוי, כן? שמסתכל על זה ולא מתמוטט, אם הוא באמת רציני. אתה מכיר, תבוא בשכל, תגיד לי, מי מוכן לקנות בלוע בכלים? אני לא נכנס פה לשאלה עד כמה באמת כלים בולעים או לא. אני בכלל לא נכנס לשאלה הזאת. זאת שאלה שיש מקום לשאול אותה בימינו. אני יודע, חזל אמרו שכלים בולעים. אני לא... זה. אבל הכלים שלנו גם שונים מהכלים של חזל, ואני לא בא להגיד פה הלכה למעשה לעניין איסורי כלים ואיסורי בליעתם. זה לא אמרתי כלום. אבל אני רק אומר שעד כמה כלים בולעים, אני אף פעם לא טעמתי במחבת שחיממתי בחלב לפני דקה ותיגנתי אחר כך בחביתה, אף פעם לא טעמתי טעם חלב בחביתה. אני מודיע לכם. אז מה זה למכור? גם כשמוכרים צריכים למכור דברים רציניים. אי אפשר לעשות צחוק מכל דבר. רטבים? כן.
יש לך...
תראה, אם זה הפסד מרובה, אז אתה תמכור, בלית ברירה תמכור. בשנה הבאה תדאג שלא יהיה לך זה. אם זה לא הפסד מרובה, אם זה סכום שאתה... שוב, כשאני אומר אתה, במקרה הזה זה בית ההורים שלך ולא אתה. כן? הם צריכים לקבל את ההחלטה. זה שיקול שלהם. גם כולנו מתלבטים מזה. לי יש הכרעה ברורה, בדרך כלל. כן? אני, כל מה שנשאר, אני... מה שאני מצליח לחסל, מחסל, מה שלא, אני זורק. הקדוש ברוך הוא אמר לנו להשחית, מה לעשות? בסדר. כשאני מקיים בל תשחית על ידי מצווה, ואני מקיים מצווה, אני שמח. נכון, אני מעבדיף, בגלל בעל תשעית, עדיף מראש לתכנן שלא להישאר. אבל אם תכננתי ועשיתי את כל המאמצים כדי שלא יישאר, בוודאי רוטב זה לא משהו שאוכלים אותו ככה. זה סתמים בזה. אז אם יש לך עכשיו 10 בקבוקים, תן למוטי אולי בקבוק אחד, תן ליהודה עוד בקבוק, וככה נתחיל לאט לאט, נגמור קצת, נתקדם. טוב.